כאן בתורה. עניינו תמיד הכרעה בין שני צדדים שהם כאילו בעלי דברים, בעלי דין, באים לדין. ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו, כמו שכתוב. כל משפט הוא תמיד הכרעה בין שני צדדים, שני דברים שבאים לדיון, שני דברים שמגיעים לפנינו ודורשים הכרעה. זאת אומרת, אחד מוציא מהשני, אחד כנגד השני, זה כנגד זה. שניים שעומדים בצורה של בעלי דין, כלומר, זה כנגד זה, זה מוציא מזה. מוציא התכוונתי לאו דווקא מוציא בפועל, כן, אבל אחד, אז לדבריו שלו השני לא צודק, ולדבריו של השני הוא לא צודק, ועלינו, אנחנו צריכים, מה שנדרשת כאן זאת הכרעה בין שני הצדדים האלה. זה מה שנקרא משפט, בלשון התורה. כל משפט מחייב ש... זה כמו שכתוב בכל הפסוקים, בכל מקום שמדובר על הנושא של משפט, בדרך כלל. עניינו של המשפט הוא הכרעה בין אפשרויות, בין צדדים. הצדדים לא חייבים להיות דווקא צדדים בפועל, אבל אפשרויות. יש אפשרות כזאת ואפשרות כזאת, והמשפט מכריע בין שני הצדדים וקובע איזשהו דבר, איזשהו מהלך, איזשהו הנהגה שהיא... זה המשפט. להבדיל מחוק, חוק הוא לא כך. חוק זה תמיד, בלי שום התייחסות לשום נידון שבעולם. החוק קובע את הדבר כמו שהוא. זאת אומרת, איך הדבר צריך להיות. אין כאן נושא של הכרעה בין שני צדדים, אלא החוק הוא קובע את הדבר כמו שהוא. כל קביעת מצב מסוים או דרישה מסוים נקראת חוק. הדבר הזה הוא חוק. תמיד, דרך כלל, זאת אומרת, כששופטים, אז שופטים לפי חוק. דהיינו, כל יישום של החוק, לקחת את החוק וליישם אותו, נקרא היום, ליישם אותו על בעיה מסוימת, זה נקרא לעשות משפט. דהיינו, להשתמש בחוק שהוא חוק, מנותק לגמרי מהמקרה הנידון, ולהכיל אותו, להכיל בחטא, להכיל אותו על המקרה הנידון. זאת פעולה של משפט. אז לקחת מקרה מסוים, כן, ולעשות מזה, זה נקרא לקחת חוק ולעשות אותו, לשפוט לפי החוק. אז החוק הוא חוק והמשפט הוא משפט. זהו. מזה מושאל למה שנקרא חוקה. חקקתי, גזירה, גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה, לדוגמה. מה שנקרא חוקים בתורה, מה שנקרא משפטים. אז מה שאנחנו קוראים חוקים, זה נקרא דברים שהם לא נקבעים לפי מערכת של הכרעה בין דברים. אילו הייתה כאן נדרשת הכרעה בין, אין כאן בכלל שני צדדים, הדבר הוא לא צד, אין צד כזה בתורה. ניקח לדוגמה חוקים, מה שנקרא בחזל חוקים, כלאי וכדומה. דברים ש, כמו שרש"י מביא בשם תורת כהנים, דברים שאומות העולם מונים אותם. טוענים נגדנו. מה עניינם של דברים האלה? לא מדובר על חוקה ממש, חוקה שהיא חוקה לכולם. בכלל אי אפשר למצוא בתם חוקת, מה שנקרא פרה. זה עניין, בכל אופן, אבל יש הרבה חוקים, יש מערכת שלמה של חוקים. כל החוקים כולם נקראים כך, משום שהחוקים הם לא באים לפנינו לדיון כשני צדדים. אין צד כזה וצד כזה, כאילו ספק. אדם, אילו האדם היה עומד ומסתפק עם כלאיים אפשר ללבוש או אי אפשר ללבוש, דהיינו עם צמר ופשתים ניתן ללבישה או לא, יש צד כזה צד שלא מאפשר את זה וצד שכן מחייב את זה. היינו צריכים להכריע בין שני הצדדים האלה. הדבר הזה היה נקרא משפט, לא. אין כזה צד בכלל, אין כזה, לא עולה על הדעת. מהי חיפגתי. למה? מדוע יעלה על הדעת דבר כזה? דבר כזה לא בא לדיון. דבר כזה לא מגיע בכלל לכלל דיון. כשדבר לא מגיע לכלל דיון, עניינו, אם אנחנו רוצים לגזור אותו, אז הגזרה הזאת נקראת חוקה. זאת חוקה כתוב. אלה חוקים שנקראים בתורה. חוקים הם עניינם. העניינם של החוקים הוא להיות דברים שהם מעבר למערכות ההכרעה האנושית. מעבר למערכות ההכרעה שלנו. לא ניתן לשיקול, לא ניתן כאן, אצלנו לא ניתן לשיקול. זה לא עומד בשיקול דעת, זה לא עומד להכרעה, זה לא נידון בכלל. אין כאן נידון. אין נידון. אם הדבר הזה לא היה נגזר עלינו מלמעלה, אז הדבר הזה לא היה נידון בכלל. לא היה עולה על דעתנו שישנה שאלה כזאת. משפטים זה עניינם. יש צד שטוען כך וצד שטוען כך, ושני הצדדים באים לדיון. כשבאים שני הצדדים לדיון, זה משפט, אנחנו חייבים לחרוץ משפט. כאן חייבת להיות הכרעה בין שני צדדים. ההכרעה שבין שני צדדים זה משום שזה צד וזה צד. ישנם שתי אפשרויות. האפשרות של זה וגם של זה, זה המוזני משפט. כאן נמצאים מוזני משפט. מוזני משפט, יש כאן כף מוזניים וכף מוזניים. זה יכול למטות לכאן, זה יכול למטות לכאן. תפקידו של השופט זה להטות את הדברים לכיוון הנכון. זאת אומרת, הכרעה נכונה, הכרעת אמת. זה המשפט. זה המשפט. מה שאנחנו רגילים בדרך כלל, שמשפטים זה דברים בטעם, וחוקים זה דברים בלי טעם, זה זה פועל יוצא. זאת אומרת, לא זה עיקרו של דבר. המשפט אין עניינו טעם. המשפט עניינו הכרעה בין שני צדדים. זה עניינו של המשפט. כשאנחנו אומרים משפטים, אז אנחנו לא יצאנו מכלל המושג משפטים תמיד. כן? משפט תמיד זה יש שופט ויש משפט, ושפטתם צדק בין איש ובין אחים. רק פירוש משפט זה הכרעה בין שני צדדים. יש כאן שני צדדים שעומדים לפנינו לדין, וכל צד וצד תובע את חלקו, את הצד שלו. רוצה שיועמד הצד שלו כעיקר, כך צריך להיות. והשני תובע את ההפך. במקום שיש שני צדדים, שם יש משפט. זה עניינו של משפט. עניינו של משפט לא. כשאנחנו אומרים משפט כזה, כן, אני מתכוון לזה. מה שדומה. כשאנחנו אומרים משפט כזה, שמשפטים זה דבר בטעם, וחוקים זה דבר בלי טעם, זה משפט בלי טעם. זה משפט חסר טעם. עניינו של המשפט, כן, עניינו של המשפט זה לא בהיות טעם, אלא שזה פועל יוצא, זה בוודאי, כי בלי טעם לא שייך לשפוט. אם יש כאן שני צדדים, צריך טעם להכריע למה צד זה עדיף על צד זה. אם אנחנו מפקיעים צד אחד, מפקיעים צד אחד לגמרי, פירושו של דבר שאנחנו פועלים כאן פעולה של חוק. חוק מפקיע, בחוק אין צדדים. חוק אומר את מה שהוא אומר, והוא לא מתחשב בצדדים. החוק הוא חוק. בלת עניין המשפטים, כמו שכתוב בתורה, זה במשפט שהוא בהחלט נראה חוק. בהחלט נראה חוק. לא נראה כאן שום צד של... לא נראה כאן שום צד של משפט. זאת גזירת הכתוב שעבד עברי יוצא בשש. גזירת הכתוב שעבד עברי יוצא ביובל. אין לבעניותינו... בעניותינו שלנו, הדינים האלה הם לא דיני ממונות שבין בני אדם. זה לא מדיני ממונות, זאת לא הכרעה שבין שניים, העובדה שעבד עברי יוצא בשנה השביעית. אין כאן הכרעה בין שני צדדים. החידוש שעבד עברי יוצא בשש, זה חידוש דומיה דקלעיים. זה חידוש דומיה דכל דיני התורה שהם חוק. אין כאן משפט שמחייב את הדבר הזה. אין משפט. עבד עברי נמכר והוא עבד, ומסקנת הגמרא, עבד עברי גופו קנוי, כמו שכתוב בגמרא. הוא עבד, הוא עבד. וכדי לצאת הוא צריך גט שחרור, אם הוא לא יוצא בשש. אם הוא יוצא בשש, אם הוא יוצא בשש. אז זה דין התורה שהוא יוצא בשש. כדרך שיש עוד דינים בהלכות עבד עברי שהם לא נראים להיות משפטים. זאת אומרת, זה לא נידון שבן אדם לחברו, משפט פשוט, עניינו, כשישנם שני בעלי דברים, בעלי הדברים באים לדין, וזה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, או זה אומר של אבותיי, וזה אומר של אבותיי, וכדומה, אלו דיני תורה, דיני תורה שבאים, כל צד יש לו את הצד שלו, הוא טוען כך והוא טוען כך, שכך הם פני הדברים, שהדברים נראים כך, זה טוען כך, זה טוען כך. אז המשפט מכריע בין שניהם. כאן יש משפט בין שניהם, והמשפט מכריע. לא נראה שכאן הנידון כאן הוא דין תורה. אין כאן נידון של דין תורה, הרי זה חידוש דין. העובדה שעבד עברי יוצא ביובל. זה דומה לעובדה ששדות חוזרות ביובל. עבדים משתלחים ביובל, שדות חוזרות ביובל. יובל. יובל מוציאה. כך זה יובל וכך זה שש שנים תעבוד. שש שנים יעבוד בשביעית. כמו שכתוב בפסוק, יצא לחופשי חינם. אז אותו יצא לחופשי חינם זה בוודאי דין, זה גזירת הכתוב. זה גזירת הכתוב. איפה כאן המשפט? לא די בזה, אלא שהמשפט הזה הוא עיקרו של משפט. זהו המשפט העיקרי וזה המשפט הראשון. זה המשפט הראשון. ואלה המשפטים אשר תשים לי. משפטים אשר תשים לי. אם מדובר פה על דיני ממונות, זאת אומרת, משפטים זה כאילו חוקים שנוגעים לדיני ממונות. אבל בתורה הרי לא כתוב כך. בתורה כתוב משפטים אשר תשים לי. להבינם טעמו של דבר, כמו שכתוב ברש"י, חז"ל. להבינם טעמו של דבר. עוד משפט אחד ישנו בתורה שהוא נקרא בלשון התורה משפט ואנחנו לא יודעים בשום פנים ואופן. קשה מאוד להבין את עניין המשפט בדבר הזה. זה בקידוש החודש ועיבור השנה. כתוב בגמרא בתחילת פרק ג' בראש השנה כמה מקומות בכל אופן הדבר הוא כך לדינה שקידוש החודש וגם עיבור השנה צריך בדין וצריכים לדון את זה בדווקא ביום דנים את זה בדווקא ביום לא בלילה משום שכתוב בתורה תקעו בחודש שופר בכסל יום חגינו כי חוק לישראל הוא וקקר אלי משפט משפט לאלוקי יעקב מה שקוראים לזה משפט אז מה משפט ביום אף הדברים האלה גם הם צריכים להיעשות ביום. וזה צריך להיעשות כמשפט. זאת אומרת, דין, קידוש חודש. אז הוא משפט. התורה קוראת לזה משפט. משפט ללוקייה. זה מאוד לא מובן. הדברים לא ברורים, מאוד לא ברורים. מה טעם המשפט בדבר הזה? ננסה להבין קצת כמו שאמרנו ברוב הסידורים היום בסידורים של היום זה נמצא נדמה לי ברובם המכריע של הסידורים נמצאת אותה פתיחת אליהו, פתח אליהו. שומרים את זה בכמה... יש כאלה שומרים את זה יום יום, יש כאלה שומרים את זה פעם בשבוע, יש כאלה שומרים את זה. בכל אופן, פעם בחיים מישהו ראה את זה בוודאי. זה כתוב, זה דבר שהוא העתקה מתוך מדרש חזה. קטע מתוך מדרש חזה. כתוב שם שהמשפט, ככה הוא אומר, משפט, המידה הזאת שנקראת משפט, היא, כך הוא קורא לזה, משפט עמוד עד אמצעי. משפט, כך הוא אומר. זה מה שנקרא העמוד האמצעי. העמוד האמצעי הוא הקו ששני הקצוות מתחברות בו. זה מה שנקרא קו ההכרעה. אותו קו אמצעי שהוא מביא בחשבון את שני הצדדים, צד ימין שהוא נוטה לימין, צד שמאל שנוטה לשמאל, אילו מימינים לזכות ואילו מסמינים לחובה, אילו שני הצדדים. וכל צד וצד הוא צד משפט, ככה הוא אומר, עמוד עד אמצעי. זה כמו שאמרנו, עניינו של משפט הוא בהכרעה. זה עניינו של משפט. הכרעה שצריכה להיות בין שני צדדים, זה מושך לכאן וזה מושך לכאן. ההכרעה שבין שני הצדדים היא המשפט בעצמו. משפט עמוד עד אמצעי. עמוד עד אמצעי הזה כנגד חסד וגבורה. חסד נקראת צד ימין, גבורה נקראת צד שמאל. המשפט נקרא עמוד עד אמצעי. אבל כשאנחנו יודעים שמשפט זה לשון זה גם לשון של עונש, כמו הנני נשפט אותך, וכמו כן, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, כמו שכתוב, זה הפעם הראשונה שזה כתוב בתורה. בכל אופן, משפטים הם תמיד, כן, לדבר איתו משפטים, זה הכוונה לדבר קשה, לדבר באופן של דין, חמור. המשפט נקרא עמוד עד אמצעית, זאת אומרת, המשפט הוא תמיד, בלשון חכמים, בלשון תורה, המשפט נקרא הכרעה בין שני צדדים. זאת אומרת, אותו קו אמצעי שמביא בחשבון את שני הצדדים, והקו הזה, האמצעי, מביא את שניהם בחשבון ומנהיג על פי שניהם, כן? בדיוק כמו משפט שבא בין שני צדדים וההכרעה שבין שניהם וכל אחד חייב לקבל אותו. זה משפט, זה נקרא משפט. אנחנו צריכים להבין, סדר הדברים בכתוב, נלמד קצת את הפרשה הזאת בתורה. סדר הדברים בכתוב הוא כך. התורה עצמה ניתנה כחוק. התורה עצמה היא אמת כתיב בה, כמו שכתוב בגמרא, אמת כתיב בה. התורה עצמה היא חוק. התורה עצמה היא לא מביאה בחשבון. היא לא מביאה בחשבון. התורה עצמה היא תורה. והתורה לא מביאה בחשבון את הצד שמישהו יתנגד. להביא בחשבון את המתנגד, להביא בחשבון את המוציא, את מי שטוען ההפך. בקבלת התורה, במה שנתקבל מסיני, נתקבלו הדברים כעובדה, כך הם פני הדברים, כך הוא הדבר. זהו זה. באופן של זהו זה, אז אין שום אפשרות, כן? אין שום אפשרות לצאת. אין שום אפשרות לצאת, אין שום אפשרות ל... במקרה שיבוא מישהו ויאמר לו זה הוא זה, אז מה נעשה איתו? מה נעשה עם אחד כזה? אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, פירושו, יחד עם עצם נתינתה של תורה, להבין. עצם נתינת התורה. התורה ניתנה כתורה, היא ניתנה כמציאות. כתורה, כך הם הדברים. נוסף על כך, אז התורה ניתנה גם כאלה המשפטים אשר תשים לפניהם. משפטים אשר תשים לפניהם פירושו שגם כוח ההכרעה כנגד מתנגד, גם אותו כוח שיבוא מישהו ויאמר את ההפך, יבוא מישהו ויעמוד כנגד, יבוא מישהו ויטען כנגד, הכוח הזה בתורה שנקרא משפטים, משפטים, הכוח הזה שהוא משפט, הכוח הזה נוסף. זהו, ואלה המשפטים, ואלה וב מוסיף על עניין ראשון. מה שניתן מלכתחילה מסיני, ניתן כעובדה, ניתן כחוק, כך, כך הם הדברים. הדבר ניתן וכך הזה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם פירושו. תוספת, יש כאן תוספת, יש כאן מוסיף על עניין ראשון. זה ניתן גם כמשפטים פירוש, פירוש. במקרה שיבוא מישהו ויתאם כנגד, יבוא ויהיה איזה, יהיה כאן איזה מקום לשיקול. התורה עצמה מצד עצמה, כן, במקום, אז אין כאן מקום לשיקול הפוך. אין כאן צד שכנגד. אין צד שכנגד. נמצא אם כן, שבתורה, כמו שהיא ניתנה מסיני, בלי ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כמו שהתורה ניתנה בסיני, אז היא ניתנה כעובדה. מי שיקחיש את העובדה הזאת, לא ניתן בתורה כוח הכרעה כנגד כל מכחיש. הכרעה כנגד מכחיש. לעמוד, כן, הוא. כוח הכרעה, כוח לשפוט כנגד טוען ההפך. והמשפט יהיה הכרעה לכיוון הנכון. הכוח המיוחד הזה, זאת התוספת שנקראת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. להבין, כשכתוב ברש"י, שמא תאמר, שמא יעלה על הדעת, שאני אומר להם את הדברים ולא אתרח להבינם טעמי הדבר, אז כתוב, אשר תשים לפניהם, אומר רש"י, וכך כתוב בחז"ל, אשר תשים לפניהם, כלומר, כשולחן ערוך ומוכן לסעודה. פירוש, מה היה הסלקא דעתך? מה הסלקא הדעתי של משה רבינו? מה עלתה על דעתו? מדוע הוא ייתן להם את הדברים כמו שהם ולא יתרח להבינם טעמו של דבר? מדוע לא לתרוח להבין אותם טעמו של דבר? מדוע לא? איזה צד יש? מדוע יש סיבה מחייבת לא לעשות את זה? כמה שמלן ואלה המשפטים אשר תשים לפני. פירוש. דברי תורה ניתנים כעובדות, ניתנים כחוק, כדרך שהבריאה ניתנה כמו שהיא, בלי כל הסיבות שמביאות אליה. הדברים ניתנו כעובדה. כן? כל מציאות בעולם, כל כוח בעולם, נברא כמו שהוא. לא נברא בעולם התהליך איך מביא לדבר הזה. זה לא נמצא, התהליך הוא דבר קודם. אבל הדבר נברא והוא קיים. ההרים נמצאים והבקעות נמצאות. הימים נמצאים והנהרות נמצאים. החום נמצא והקור נמצא, זה נמצא וזה נמצא. הדברים נמצאים והם מציאויות, כך הם נמצאים. כל מי שרוצה לעמוד על טעמו של דבר, יתרח לבד, ישתדל, יתאמץ, אבל הדבר ניתן כבריאה שלימה. זה ניתן כעובדה, זה ניתן כמציאות. זאת מציאות שלימה וכך זה ניתן. יעלה על הדעת שמתן תורה גם הוא צריך להיות כאן. היה עולה על הדעת. הדברים ניתנים כעובדות, ניתנים כעובדות ככה זה, ככה זה, כך הם פני הדברים, כך היא צורת המציאות. צורת המציאות היא כמו שהתורה מתאר. והמציאות היא כזאת וכזאת. אנוכי לא יהיה לך, גם זכור את יום השבת, גם כבד את אביך ואת אמך וגומר, כמו שכתוב בכל עשרת הדיברות. כל מצוות התורה, כולם עובדות, עובדות, כך היא המציאות. לא אתרח להבינם טעמו של דבר, להבינם טעמו של דבר פירוש, למצוא את המהלך, איך להבין את הדבר, איך, מדוע הדבר הזה באמת מכריע כלפי מי שכנגדו, כלפי כל דבר שהוא לא כאן. למה? איפה כוח ההכרעה בדבר הזה? איפה טעמו של דבר? איפה? הכוח הזה נקרא, ואלה המשפטים אשר תשים לפני. זה פירוש, המילים ואלה המשפטים אשר תשים, להבין, כן. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם פירוש. לתת את התורה הזאת בעצמה, אותה תורה, כמו שהיא ניתנה מסיני. לא לתת אותה בלי טעמי הדברים. אם נותנים אותה בלי טעמי הדברים, אז אין בידינו כוח ההכרעה. יבוא מישהו, יבוא מכחיש, יבוא כופר. יבוא מי שרוצה להוציא מידה של תורה. אז באיזה אופן אנחנו נכריע כנגדו? מה נעשה כנגדו? נאמר ככה זה. נאמר ככה זה, אז אנחנו נשאר בשלנו והוא נשאר בשלו, אבל יש כאן, כן. יש כאן דבר לא מוכרע. יש כאן חלילה דבר לא מוכרע. אותו כוח ההכרעה של תורה, שהוא מכריע את הכף וקובע כמותו. הדברים נקבעים כך. הדברים באמת נקבעים כך, עם כוח ההכרעה שלהם. גם זה ניתן בסימן. זאת אומרת, גם טעמו של דבר, טעמו של דבר, פירוש, כן. אותו טעם שמחייב או... לא מחייב במובן, כן, במובן חובה חיצונית, אלא מחייב את הדבר משום שככה זה. כן. כל דבר שהוא בטעם, אז טבעו של כל בעל טעם להימשך אחר. טבעו של כל בעל טעם לקבל את הדבר הזה, ללכת אחרי הדבר הזה. לעולם, בכל מקום שצריכה להיעשות הכרעה בין שני צדדים. כל מקום. הכרעה בין שני צדדים. זה טוען כך וזה טוען כך. וכל אחד ואחד מעמיד מציאות שונה מהחברו. זה מעמיד מציאות כזאת וזה מעמיד מציאות כזאת. זה אומר, כן, כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי. כל הדברים האלה. כל דיני תורה תמיד, בכל מקרה. אז אם אנחנו רוצים להכריע את הכף לטובת צד אחד, אז אנחנו חייבים להעמיד, להבין את זה, אנחנו חייבים תמיד להעמיד את הטעם שמחייב את צורת המציאות הזאת. ועל ידי הטעם הזה אנחנו נוכל לקבוע איפה המציאות האמיתית נמצאת. אם אין בידינו טעם שהוא המוביל, הוא זה שמדריך אותנו, כן, הוא זה שמאפשר לנו לראות איך המציאות נבנתה. אם אין לנו שום טעם, אז אין לנו שום כוח הכרעה. זה מעמיד מציאות כזאת וזה מעמיד מציאות כזאת. האפשרות היחידה להכרעה היא רק אם יבואו שני עדים ויעידו שזה אומר שקר. זאת אומרת, העמדת המציאות שהוא מעמיד היא פשוט שקר. אבל אם אין בידינו הכרעה כזאת, אז כל ההכרעות צריכות להיעשות רק בתפיסת טעמי הדברים, תפיסת טעמי הדברים וראיית, להבין היטב, ראיית המרכיבים שמהם מורכבת אותה מציאות. אז כשאנחנו רואים את מה את מה שמרכיב את המציאות, אז אנחנו יכולים לקבוע איזו מציאות יותר מסתבר. מה יותר מסתבר? זה מסתבר יותר, זה מסתבר יותר. אם המציאות הייתה נוחתת עלינו באופן שטעמי הדברים ומהלך הדברים להגיע אל הדבר לא היה בידינו, אז ברור שלא הייתה שום אפשרות בעולם להכריע בין שני צדדים. זה מעמיד מציאות כזאת וזה מעמיד מציאות הפוכה. איך אפשר להכריע בין שני צדדים? ההכרעה היא בלתי אפשרית, כמובן. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם פירושו, כן. קודם כל, קודם כל, כתוב כאן, ואלה מוסף, מוסיף על עניין ראשון. זה דבר שהוא נוסף על עניין ראשון, על משהו מסיני. והנוסף על עניין ראשון, תמיד, כן, אותו וב מוסיף על עניין ראשון, אומר, אותו וב מוסיף על עניין ראשון, אומר, שכמו שאלו מסיני, כך גם אלו מסיני. פירוש הדבר, מסיני ניתן, התורה ניתנה מסיני, אבל גם הטעם, גם ההכרח, גם איך ה... הבטרם הרים יולד, האופן איך הדברים יוצאים, איך הדברים נוצרים, איך המציאות הזאת נוצרת, גם זה ניתן מסיני. ממילא, על ידי המערכת הזאת, יש בידינו כוח הכרעה, זה ברור, אז אנחנו יכולים... אז אפשר לקבוע את הדבר הזה, ניתנת, כן? יש אפשרות של הכרעה. מצאנו דוגמה, מצאנו, לדוגמה, האבות למשל, קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. הדברים ברורים, אותו קיום שמקיימים את כל התורה כולה, תרם, כן, תרם, לפני שהתורה ניתנה. שם אנחנו חייבים לעשות. הם היו חייבים להגיע לאותה תורה דרך טעמי הדבר. זאת אומרת שישנה אפשרות כזאת שהתורה כולה תינתן לנו כעובדה קיימת, ואז אז פניה הם כך, פניה הם כך, לא לתרוח להבינם טעמי הדבר. טעמי הדבר זה הכל דברים בפני עצמם, ודאי. אבל אם צריך לתרוח להבינם טעמי הדבר, פירוש שצריך לשים לפניהם את הדברים כדברים וגם את הדברים כמשפטים. זאת אומרת, לשים בפניהם את הדברים ולהראות מדוע הדברים האלה, הדעת מכרעת שכך הדברים צריכים להיות. הראשונים מתעסקים הרבה מאוד בטעמי התורה. הרבה מאוד. וכתוב ברמב״ם להלכה בסוף, בסוף הלכות מעילה. ראוי לו לאדם, ככה כתוב, להתבונן במשפטי התורה. ולהבין בה כפי כוחו. הוא מעריך הרבה בדבר שלא ימצא לו טעם, שאל יהרוס במחשבתו ולא יעלה בדעתו חלילה. זאת אומרת, למדנו כאן שיש דין, גם זה ניתן לנו כדין, ואנחנו חייבים גם בדבר הזה. כדרך שאנחנו חייבים בכל התורה כולה, לדעת שהתורה היא, כן, אנחנו חייבים עם הידיעה הברורה, שהתורה היא מדעת שהרבה הרבה מעבר לדעתנו, בהחלט מעבר לדעתנו. התורה היא תורה מן השמיים. אבל אנחנו חייבים גם בזה, אנחנו חייבים להתבונן במשפטי התורה. דהיינו, לראות, כן, לראות את ה... את מלכי הדעת שעל גבם הדברים מתקיימים. אותם מהלכי דעת שבגללם אז הדבר מתחייב, זה צריך להיות כאן, אותם מהלכי דעת, גם בזה אנחנו חייבים, כמובן למי שיכול. ראוי ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנחנו נותן לפניכם היום. כמו שכתוב. אשר ישמעו את החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. אז הדברים צריכים להיראות, להיראות. זאת אומרת, זה צריך להיות נתפס. כמובן, שוב, כן, אני חוזר. כמובן, פה לא מדובר שצריך לנצח בביקוח את אותו שכן או אותו שוטה או אותו... לא בזה, לא בהכי עסקינה. לא בהכי עסקינה. ההכרעה לא חייבת לבוא ביני ובין איזשהו שוטה שמועמד. אבל ההכרעה צריכה לבוא בין השוטה שבתוכי. כל אחד ואחד נושא בתוכו את השוטה של עצמו. אותו שוטה, הדברים נראים בלי טעם, בלי טוב טעימה כלשהי עד כמה שאפשר טעימה כלשהי, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, טעימה כלשהי לתרוח להבינם טעמי הדבר, למצוא איזה טעם בדברים, למצוא איפה מהלכי הדעת שמחייבים את כל הדברים האלה. למה כל? מה כל? איפה הם מערכי הדעת? איפה הטעם בדבר? איפה הטעם? הראשונים כולם, רבותינו הראשונים, כולם. הרמב״ם בחלק שלם, כמעט, בחלק שלם מהספר, החינוך בכל מצווה ומצווה עד כמה שאפשר. הרמב"ן גם הוא מחליט כך במצוות שילוח הקן, כמו שהרמב"ן מעריך שם הרבה, כי יקרה כאן ציפור, ובוודאי שהדברים הם. אותה גזירה, ככה הרמב"ן בלשונו, אותה גזירה שגזר הרב, שכל המצוות יש להן טעם, בוודאי נכונה היא מאוד. כל דברי התורה וכל דרכי התורה הם כולם מלאי טעם ודעת, מלאי טעם ודעת. פירוש, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הכוונה, כן, שכאשר אנחנו נצטרך להעמיד לדיון צד של קיום תורה וצד שכנגד, אז תמיד יהיה בידינו כוח הכרעה. בוודאי שהדבר הזה שוקל יותר, הדבר הזה טעמו רב יותר, טוב יותר, ערב יותר. בוודאי שזה מוכרע לכיוון הזה. בוודאי שכך צריך יותר להיות משהו. גם כוח ההכרעה צריך להיות ניתן. זאת אומרת, אלו שני מהלכים שונים. מהלך אחד נקרא שהתורה ניתנת כפי פני המציאות, כמו שהדברים הם באמת. כך הם פני הדברים וכך היא צורת המציאות, כמו שהיא. זאת המציאות כמו שהיא. זה חלק אחד. אבל מסיני ניתן עוד דבר. זה מה שכתוב כאן. ואלה המשפטים, וב מוסיף על עניין ראשון. דהיינו, ניתן מסיני עוד דבר. עוד, כן, עוד משהו. עוד חלק של התורה. זה הרי מובן, כן, שלא. הרי מבין כל אחד שזה לא הכוונה. הייתי חושב שמסיני ניתנו רק... כן, רק שולחן ערוך אבן העזר, ושולחן ערוך חוש המשפט, כתוב ב-ואלה המשפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה הרי ברור, כן, בעשרת הדיברות כתוב חלקים גדולים של חוש המשפט כתובים בעשרת הדיברות. עיקר חוש המשפט נמצא בעשרת הדיברות. עיקרו של חוש המשפט נמצא בעשרת הדיברות. זה לא כמה שמלן שמסיני ניתנו גם דיני ממונו. משמע לן כאן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם פירוש, שמה שניתן, ניתן כאן, התורה ניתנה כמשפטים. התורה ניתנה בצורת משפטים, להבינם טעמי הדבר. להבינם טעמי הדבר. אותם דברים שהם חוקים, אז הם צריכים להיות חוקים, וגם בהם יש דבר. גם בהם יש דבר. אותו דבר שכתוב עליו, זאת חוקת התורה. אז גם על זה תרח שלמה המלך. אמרתי איך כמה, גם שם הוא תרח למצוא טעמי הדבר. רק לא על תאבי ידו. אבל חייבים לתרוח, למצוא את טעמו של דבר, בכל דין ודין מדיני הדבר. זאת אומרת, חייבים למצוא את אותם מהלכי טעם ודעת שמחייבים את הדבר הזה, מחייבים את דין התורה הזה. דור הראשון, הדיברה הראשונה, היא אנוכי השם אלוקר. לנסות להבין, כן. הדיברה הראשונה היא אנוכי השם אלוקיך. אוזן זו ששמעה על הר סיני. אנוכי השם אלוקיך, זאת הדיברה הראשונה. הניסיון של הדיברה הזאת, זאת אומרת, הצד שכנגד לדיברה של אנוכי השם אלוקיך, הצד שכנגד זה כי תקנה עבד עברי. כאן עומד צד כנגד לאנוכי השם אלוקיך. כי תקנה עבד עברי. מדובר פה על מי שקיבל תורה מסיני. קיבל תורה מסיני. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מבית עבדים. יצאת מבית עבדים. זאת הדיברה הראשונה. הניסיון, הצד שכנגד לדיברה הראשונה. זאת אומרת, מי שמעמיד את עצמו כאילו בדין תורה כנגד הדיברה הראשונה. הדיברה הראשונה, הדיבר הראשון, שאומר אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אז כנגד הדיבר הזה, כנגד הדיברה הזאת, אז כי תקנה עבד עברי עומד כנגד. כי תקנה עבד עברי, הלך זה וקנה אדון לעצמו. הלך זה וקנה אדון לעצמו פירוש שהוא מכחיש, הוא מעמיד כנגד הדיברה הראשונה. יש כאן צד ניסיון כנגד הדיברה הראשונה. צד של טענה, צד של העמדת מציאות כנגד הדיברה הראשונה. כאן מתחיל ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. דהיינו, לנסות להבין, דהיינו, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, פירוש, מה שניתן לנו כאנוכי השם אלוקיך, כחוק, כדיברה מסיני, ובזמן שאמר בורא העולם אנוכי, נתקעו דברי תורה בליבם, והם הפכו להיות מציאות שלא ניתנת להכחשה. כך היה בשעת מעשה. מה שעומד כנגד זה, זה כי תקנה בדברי. זה דבר שהוא מעמיד את עצמו, כן, כצד שכנגד להוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. על זה אומרת התורה. כשיש ויכוח בין עבדות ובין הוצאתיך מבית עבדים, אז ההכרעה היא לכיוון של הוצאתיך מבית עבדים. ההכרעה הזאת היא באה בשני שלבים. ההכרעה הראשונה היא בשביעית יצא לחופשי. בשביעית יצא לחופשי חינם. אם ההכרעה הזאת לא תקפה מספיק, זאת אומרת, אין כאן כוח הכרעה כנגד מתנגד, כנגד מי שעומד כנגד דברי תורה. אם אין כאן מספיק כוח, דהיינו, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, אף על פי ש... כן, אף על פי, שהדבר הזה הוא נוגד את המציאות, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא. הוא לא מוכן לצאת בשש. בשנה השביעית, הוא לא יצא, הוא לא רוצה לצאת. הוא קשור באותם דברים שהם, אותם דברים שהם עדיין כנגד הדיברה הראשונה. אז על זה באה הפרשה השנייה. זאת פרשת יובל. אם הוא לא יצא בשבע, זאת אומרת לא יצא בשביעי, אז הוא יצא ביובל. אז היובל יוצא יובל. כלומר, הפנים של משפטים, להבין, כן? הפנים של המשפטים אשר תשים לפניהם. פירוש. וזהו המשפט הראשון, משום שזהו המשפט שהוא כנגד הסיני הראשון, כנגד הדיברה הראשונה בסיני. יש משפט, משפט, פירוש משפט, זה שהדברים עומדים בצורה של, כן, מחכים להכרעה. יש כאן מישהו שמתנגד, יש כאן מישהו שעומד כנגד הוצאתיך מבית עבדים. אם אין הוצאתיך מבית עבדים, אם עומד משהו כנגד הוצאתיך מבית עבדים, זה נקרא כי תקנה עבד יהודי. דהיינו יצירת מצב של עבד, יצירת מצב של עבד אחרי הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אותה יצירת מצב של עבד אחרי זה, איפה תהיה כאן ההכרעה? כאן אנחנו כבר, כאן, המצב כאן הוא מצב של משפטים. אז ההכרעה היא או לכאן או לכאן. האדם הזה, אותו עבד, יוציא את עצמו לגמרי מן הכלל ויפקיע את עצמו מאותה דיברה, או לא. אלו המשפטים. הוא הוציא את עצמו מן הכלל, הוא הפקיע את עצמו מהדיברה הזו. הדיברה לא חלה עליו חלילה. כתוב כאן ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. דהיינו, אותו הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, מופיע בשני, כן. אז הוא קיים, הוא נמצא, הוא תורה בשתי הצורות האלה. הוא תורה גם כעצם דברי תורה כמו שניתן מסיני, בלי להסבירם טעמו של דבר, בלי לתרוח להבינם טעמו של דבר. זאת אומרת, בלי כוח ההכרעה כלפי מתנגד. זה פן אחד מהפנים של תורה. עוד פן מהפנים של תורה. הפן הנוסף זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. המשפטים אשר תשים לפניהם עניינו, שזהו, כן, עוד פנים. עוד פנים. אותם פנים שהם כוח ההכרעה של דברי תורה כנגד כל מתנגד. בחזל, בספר הזוהר, לא כאן, לא בשמו, חלק ג' כתוב בחזל שהשביעית שהעבד עברי יוצא בשבע, מה שהעבד עברי יוצא בשש, מה שהוא יוצא בשביעית. אז כתוב בחזל שזה דוגמת שופר, ומה שהוא יוצא ביובל זה דוגמת שופר גדול. ככה בערך לשון חזל, זה דוגמת שופר. שופר סתם שופר, שופר מוציא, שופר כאילו מוציא לפועל, מגלה מה שנעשה בפנים. זה בשביעית יצא לחופשי. זאת אומרת, אותו כוח שהוא עומק אותה דיברה שאומרת אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, יוצאת החוצה בשופר. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. כך כתוב בגמרא. זאת נקראת יציאה. זאת יציאה. יוצא מה שרדום, מה שנמצא בפנים, מה שנמצא בתוך מעמקי הלב. יוצא לפועל על ידי שופר. אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. כמו שכתוב שם ברמב״ם בהלכות תשובה על השופר. זה אופן אחד של שופר, וזהו האופן הפשוט יותר, בשביעי. אבל ואם המור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. הוא צריך יובל, והיובל הוא בסוד, כך כתוב שם, שופר גדול. והוא מביא שם את הפסוק. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. היובל נקרא, תמיד, כן, היובל נקרא שופר, השופר עצמו הרי נקרא יובל, והיובל נקרא על שם שופר, כן. תעבירו שופר בכל ארציכם, עצם חלות יובל זה על ידי שופר, היובל והשופר אחד. אז כתוב שהיובל נקרא שופר גדול, ובשופר הגדול, אז אותה דיברה שאומרת, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אותה דיברה שאומרת את זה קיימת. אם יוציא אותה לפועל, השופר הפשוט, או כן או לא. אם לא השופר הפשוט, היובל יוציא. ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. וגם העובדים בארץ אשור, וגם הנידחים בארץ מצרים, כולם יחזור. כולם ישתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. ציין כן, שאנחנו משתדלים ללמוד את הפירוש הפשוט, פשוטם של דברים בפסוק. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כך כתוב. זאת אומרת, וב מוסיף על עניין ראשון, גם אלה מסיני. דהיינו, מסיני ניתנו גם משפטים. גם בחינת המשפטים של תורה, גם היא ניתנה מסיני. בחינת המשפטים עניינה, אותו כוח הכרעה למקרה של טענה כנגד. לא טענה כנגד, אלא מקרה של היות צד כנגד, היות צד, היות צורה שמעמידה את פני המציאות בצורה הפוכה. יש כאן טוען הפוך, יש כאן דין תורה, יש כאן צד אחר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני באמת לא יודע להכריע. יש צד כזה ויש צד שכנגד, מי יודע, מי יודע מי צודק, מי יודע מי צודק, אילו צודקים או אילו צודקים. רחמנא ליצלן, אותו חלק, כן, של מעמד הר סיני מצד עצמו, אז שם אין דבר כזה בכלל, משום שמעמד הר סיני לא היה שום צד של ספק. שם לא היה צד שכנגד, אין מציאות לצד שכנגד. צד שכנגד מתאפס, מתפטר, לא קיים יותר. כך היה במעמד הר סיני, אין צד כנגד, אין. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, פירוש על הצד שצריך משפטים, על הצד שצריך לשפוט כאן. משפטים מחייבים גם את זה, משפטים עניינם גם דין, גם קיום משפט, גם לדבר משפטים, וגם לשפוט. אבל המצב הזה, שהדברים צריכים הכרעה, הדברים כאילו עומדים לשיקול, אלה פנים מיוחדות, אלה פנים בפני עצמם, שהפנים האלה, הפנים האלה של התורה, זה מה שניתן באלה המשפטים אשר תשים בפנים. זהו הדבר הנוסף, מוסיף על עניין ראשון. לתרוח, להעמיד אותם על טעמו של דבר, ורק באופן כזה, רק בטעמו של דבר, רק בטעמו של דבר. אז ניתן להגיע להכרעה לכיוון הזה כנגד, אם קיים כיוון אחר. יש מישהו שיכול להעמיד צד שכנגד. עובדה שככה באמת היה. נקום אני שפטה יחדיו, כמו שהנביא אומר. נביא את הדברים למשפט, ונראה, נראה. מי צודק? מי צודק יותר? מי מכריע את הכף יותר? ידו של מי תהיה על העליונה בזמן שיבוא דין תורה. שיבוא דין תורה, שהדבר יהיה נידון במשפט. ידו של מי תהיה, מי יזכה במשפט? כל המשפטים כולם, כל פרשת משפטים כולה, וכל דיני ממונות, עניינם הוא, דיני ממונות, ממונות הם כולם משפטים, משום שדיני ממונות הם תמיד תלויים, הם תמיד מועמדים בצורה כזאת, שכל צד וצד, יש לו כאן איזה צד, כל אדם שהוא תובע, אז צריך להזדקק לטענתו. חזקה אין אדם תובע, אלא אם כן יש. מהי טעמה, כתוב בגמרא, תקנו שבועת עשה. חזקה אין אדם תובע, אלא אם כן יש. כל אדם יכול להשביע את חברו, אם הוא תובע אותו בדין, ואומר לו, הטענה האבסורדית ביותר, הבגד שאתה לובש הוא שלי. סוחר אותו לבית דין, והוא תובע אותו, ואומר לו, הבגד שאתה לובש הוא שלי. אותו בגד שאתה לובש, הוא שלי. תחזיר לי אותו. אז הדין הוא שהשני משפיעים אותו שבועת עשה. זאת אומרת, מדאורייתא אין כאן בכלל מקום לשבועה, פותרים אותו בגלל. אבל הוא חייב להישבע שבועת עשה. אל תהיה, איזו טענה שתהיה, טענה אבסורדית, טענה אחרת, אני יודע. כך הדין. חזקה אין אדם תובע עליהם כן יש. כל דיני ממונות הם כולם משפטים, משום שכל דיני ממונות תמיד מועמדים על ידי הטוענים, על ידי בני אדם. עניין ממון הוא, כן, תביעות של כל אחד ואחד לבעלות על שלו. ממילא, כן, ממילא, בדיני ממונות תמיד ישנם שני צדדים. אז דיני ממונות נקראים משפטים, אבל משפטים בעצם, משפטים בעצם זה כל התורה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אשר תשים לפניהם זה דבר שקי על כל התורה כולה, כמו שכתוב ברש, חזר. אשר תשים לפניהם פירושו, לתרוח להבינם טעמו של דבר. זה נקרא המשפטים אשר תשים לפניהם. והיינו ללמד את המהלך, את אותו מהלך, איך הדבר הזה נוצר. איך הדבר הזה, איך הדין הזה נוצר. בתורה שבעל פה רוב בתורה שבעל פה רוב דיני ממונות, אז הגמרא מגלה אותם דרך עובדות, דרך מעשים שהיו, כמו שידוע, כן, כל מי שלמד פעם יודע. כל פרק חזקת הבתים מלא מההו גברה וההו גברה, קרה כך וקרה כך, מקרה כזה קרה או מקרה כזה, כאן קרה מקרה, כאן קרה מקרה, ומכל המקרים האלה, אז אנחנו מצרפים, המקרים האלה, דיינו, אותם משפטים שנעשו, הם נעשו דינים. להבין, להבין. אלו הם שני הפנים. פן אחד זה תמיד התורה כאמת שהיא מוחלטת לגמרי, כמו שהיו הדברים בסיני, כמו שהיו, ממש כמו שהיו הדברים בסיני. שם אין מקום להבין טעמו של דבר, אין בכל מקום לזה. מה זה טעמו של דבר? זאת המציאות עצמה. מה? זאת המציאות עצמה, כך הם, כך הם הדברים בעצמה. אין כאן מקום להבינם טעמו של דבר. להבינם טעמו של דבר פירושו זה במצב של פרישה, מצב של לא להיות בתוך הר סיני עצמו. גם זה מסיני. מסיני נתקבלו גם, להבין, מסיני נתקבלו גם הטעמים. זאת אומרת, גם הפנים האלה של תורה, פנים באופן של טעמים, גם זה יתקבל משמחה. הדבר ידוע, הדבר ידוע, מפורסם מאוד. כוח הבחירה שניתן לאדם, תמיד. אז הוא בעצם כוח שופט. כוח מכריע בין שני צדדים. זה כוח הבחירה שניתן לאדם. כוח הבחירה שניתן לאדם הוא אותו כוח הכרעה, אותו כוח דעת של משפט, של הכרעה במקרה ששני צדדים באים לפניו. צריך לבחור בין צד זה לצד זה. מה שלא היה במעמד הר סיני עצמו, במעמד הר סיני עצמו, אז שם המצב היה כפיית הר כגיגים. כמו שכתוב במרשה, כמו שידוע, דברים מפורסמים מאוד. כתוב גם בראשונים. כפיית הר כגיגית אומרת שבמצב הזה של הר סיני, כמו שהיה בהר סיני, אז הדבר לא היה נידון וזקוק להכרעה. לא הייתה שם, נקודת הכרעה לא הייתה שם. זאת אומרת, אותו שימוש בכוח הדעת שהיא מכרעת אם כן אם לא, כפה עליהם הר כגיגית. הדברים נתפסו וניתנו בכפייה גמורה. הם נתפסו וניתנו באופן של כך הם פני הדברים. בלי הכרה דעת לכיוון של זה יותר מאשר לכיוון אחר, כי אין כיוון אחר. אין אחר בכלל. אין צד אחר בכלל. כפה עליהם הר כגיגי. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם פירושו. זה עוד סימה, יש כאן עוד סימה. מה שנדרש מאיתנו, תמיד, מה שנדרש ממקבלי התורה, זה ובחרת בחיים. ובחרת בחיים, אנחנו צריכים לבחור. כוח הבחירה ניתן לאדם באותו כוח דעת, עדין, 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 עדין שאין עדין ממנו. שהוא צריך לשקול ולהכריע בין שני צדדים שהם לכאורה שווים. אותו כוח שופט שצריך לשקול בין שני צדדים שהם באים ואתה לא יודע, מאין לך, מאין לך. הרי זה מעמיד בפני מציאות כזאת וזה מעמיד בפני מציאות כזאת, ואני רואה את שני הדברים, שני הצדדים באים לפני ודבריהם שווים. אין לי שום עדיפות לצד זה או פני צד זה, אני לא יודע יותר כך מאשר כך. שני הדברים מועמדים בפני בשווה, זה פירוש המילה הבחירה, ועל זה כתוב ובחרת בחיים. זאת אומרת, אותו כוח שהוא הכוח המיוחד המעודן שנקרא לשפוט ולהכריע, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו, שניהם שווים, שניהם מדברים אותו דבר, שניהם באותה מידה, באותה מידה יכולים להישמע אמינים. ישנו כוח, והכוח הזה הוא בעומק הדעת, זהו כוח שנקרא המשפטים אשר תשימו לפני. אותו כוח שהוא אותו עמוד עד אמצעית, שהוא כוח הדעת השוקלת. הדעת, כמו הדעת נוטה, הדעת שוקלת והדעת מכרעת, כמו שכתוב בגמרא. הדעת מכרעת. אותו כוח דעת שמביא בחשבון את שני הצדדים, היטב, שומע את שני הצדדים, ובכל זאת, מכריע כצד אחד. מכריע, זאת אומרת, ההכרעה שלו היא הכרעה, שהוא מביא גם את הצד השני בחשבון, בלי להתעלם מהצד השני, לשמוע את שני הצדדים ומתוך שני הצדדים לדעת איפה ההכרעה, משניהם לדעת את ההכרעה. ההכרעה באה מתוך דברי שניהם. זה מה שנקרא בלשון חז"ל עמוד עד האמצעי. זה אותו עמוד אמצעי שהוא הכוח הנפלא, הכוח הנפלא וה כוח הכרעה שישנו גם בזמן שהדברים מועמדים לכאורה בצורה שלום. זה מה שלא ניתן בסיני. במעמד הר סיני לא היו שני צדדים. שם לא היה דבר כזה. לא היה דבר. כמה שמלן, כמו שזה מסיני, כך גם זה מסיני. כמו שניתנו העובדות מסיני בצורה מוחלטת שכך הם הדברים, אלו הם העובדות, זאת האמת, לא אחרת, אין צד אחר. כך באותו אופן ניתן מסיני אותו כוח דעת שנקרא המשפטים, אותו משפטים, כן, שהיא הכרעת הדעת לצד הזה, כמו כל שופט שצריך להכריע. כששני צדדים באים לפניו, אז אותו שופט יודע, כן, יודע, הוא שומע מתוך דברי שניהם, ומתוך דברי שניהם מצטיירת אצלו המציאות לאמיתה. והמציאות לאמיתה אומרת שזה חייב לזה קצת, זה חייב לזה יותר, זה חייב להישבע לזה, וזה חייב לתת לזה וזה. כפי הכרעה במשפט. לעולם ההכרעה איננה ביטול של צד אחד לגמרי, אלא להפך, לקחת את כל טענותיו ואת כל דבריו של הצד הזה עם הצד הזה ביחד, וכך, כן, ההכרעה היא מצירוף של שני הדברים ביחד. צירוף של שני הדברים ביחד מביא את ה... זה כוחה של הדעת. זאת הדעת המכרעת. דעת שוקלת, דעת מכרעת. דעת נוטה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, והכוח הזה ניתן מסיני. לולי הכוח הזה, חלילה, כן, לולי הכוח הזה. אז כל זמן שהדברים נתפסים כעובדה, הדברים קיימים, ברגע שיש צד שני, אז גמרנו. אנחנו נשארים בספק, והספק קיים. או כך או כך. מה יעשה שופט שאין בידו כוח אחר? מה יעשה אדם שאין בידו כוח אחר? הכרעה ראשונה, אותה הכרעה ראשונה שנאמרה בתורה, אלו המשפטים אשר תשים לפניהם. להבין, ההכרעה הראשונה שניתנה בתורה היא ההכרעה בכיוון של עבדי הם ולא עבדים לעבדים. ההכרעה אומרת שאומנם הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אומנם הדבר הזה קיים. יבוא כל מתנגד, יבוא כל טוען, יבוא מי שיבוא, יצליח לתקופת מה, אבל בסופו של דבר, אז ההכרעה תהיה לכיוון הזה. יכול לקחת 50 שנה, לעולם, ועבדו לעולם, אבל ביובל הוא יצא. יבוא יובל והוא יצא. ביום ההוא, כמו שאמרנו, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. אז הוא יצא. אז כולם יצאו. הזכרנו, התחלנו לדבר על המשפט של קידוש החודש ועיבור השנה. אנחנו יודעים, הדבר ידוע. בחינת קידוש החודש, באופן אחד, עיבור השנה זה עומק יותר בדבר הזה עצמו. שני הדברים האלה גם יחד כתובים בפרשת החודש הזה לכם. החודש הזה, כמו שכתוב ברמב"ן, ידוע. מצוות קידוש החודש ועיבור השנה, שניהם גם יחד, גם ברמב"ם כתוב כך, כתובים בפרשת החודש הזה לכם. במצוות החודש הזה לכם, שהיא המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. החודש הזה לכם. איפה עניין ההכרעה המיוחד שישנו שם? מהי ההכרעה המיוחדת? מהו כיוון ההכרעה בפעולת קידוש החודש? קידוש החודש זה נראה פעולה של גזירת הכתוב, שצריך לקדש את החודש ולהגיד שזה ראש חודש. מה כאן ההכרעה? ההכרעה בין מי למי? מה הם שני הצדדים שבאים פה לדיון? אז זה ברור, מובן מאוד, הבנת הדבר היא. המניין הרגיל, המקצב הרגיל של הזמן בעולם, אותו מקצב זמן שישנו בעולם, נקבע על ידי העולם כולו, נקרא תחת השמש. הוא תחת השמש. השמש היא נקראת אפילו מלך בעולם בלשון חזר. הבריאה כולה נקראת תחת השמש. אותו מניין, אותו מקצב, אותו קצב זמן, שהוא קצב זמן קבוע והולך ו... קצב זמן כזה שבעצם עניינו הוא הולך בלי מעצור. עצם עניינו הוא לא ישבוד. לא ישבוד. כל אחד מבין שאותו בשביעית יצא. אותו בשביעית יצא הוא גילוי של אותו עומק שנקרא ישבוטו. ישנה שביטה בעולם. ישנה מציאות שנקראת, כן, דברים, כן, הקצב שלהם, המקצב שלהם, הוא מקצב שהולך לקראת שבת. הוא הולך לקראת סוף, לקראת גמר, לקראת שבת, לקראת שביטה. העולם כמו שהוא הדופק של העולם, כמו שהוא דופק באמת, כן, העולם, אם אנחנו נאזין לאותו דופק של העולם, יותר טוב לא להאזין. אבל הוא כופה את עצמו עליהם. אז נראה שהוא הולך, כן, הוא הולך בכיוונים אחרים לגמרי. הוא לא הולך בכיוון, הוא לא הולך לשבת. הוא לא הולך. המשפט כאן הוא משפט של הכרעה, שהיא הכרעה, זאת למעשה הכרעה הגדולה ביותר שישנה בעולם. ההכרעה האמיתית, זאת ההכרעה הגדולה ביותר שישנה בעולם. עניינו של הזמן, הדופק של הזמן, כל מי ששם את האצבע על הדופק של הזמן, שומע מילה אחת, אין עולם אלא אחד. אין עולם אלא אחד. העולם הזה הוא העולם, והוא ממשיך. כל מי שמבין או מתבונן משהו במקצב הזה שנקרא זמן, יודע שעניינו של זמן הוא דבר שלא מתחיל משום מקום ולא נגמר משום מקום, אלא שהוא לעולם בקצב הזה. משתנים התכנים, אבל הקצב של הזמן הוא דבר שהוא מעולם קבוע ועד בלי גבול. זהו קצבו של הזמן בעצם. קצבו של הזמן בעצם, הדופק של הזמן, צועק בכל כוח, בכל פה, אין עולם אלא אחד. אין עולם אלא אחד. זאת אומרת, הזמן, כמו שידוע, הרמב״ם מעריך בזה הרבה. הוא מביא את דברי היוונים. מושג הזמן עצמו מחייב את נצחיות עצמו. מושג הזמן עצמו מחייב קדמות רחמנא ליצלן, חלילה קדמות העולם. זה לא ייתכן, אין רגע שלא היה רגע לפניו וחייב להיות רגע לאחריו. כל רגע ורגע חייב להיות רגע לפניו. זאת אומרת, עצם המציאות של הזמן היא המשך. המשך, המשך. מציאות הזמן היא המשך. אותו דופק של הזמן, כן, הוא כולו המשך, הוא מלכתחילה המשך. דבר שהוא המשך לא שייך שתהיה פה נקודה שנקראת התחלה. אין נקודת התחלה בדבר שעצם מציאותו המשך. המשך, 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 ושוב המשך. המשך, וכל דבר שהוא המשך, אז הוא המשך קדימה והמשך אחורה. תמשיך אחורה עד שתמיד תמשיך, ותמשיך קדימה שוב תמיד תמשיך. זאת אומרת, במילים אחרות, אין עולם אלא אחד, רחמנא ליצלן. זה מה שהמשנה אומרת, מי שפקרו המינים ואמרו אין עולם אלא אחד.
כאן נמצא, כן, הכפירה האמיתית פה היא נמצאת. פה נקודת המוקד של הכפירה האמיתית. הכפירה באמת אומרת, באמת, הכפירה אומרת לא ישבות. לא ישבות, אין לדברים האלה, לא סוף ולא התחלה. זה גם לא ייתכן. קצב זמן כמו שהוא, הזמן אומר, אומר אין עולם אלא אחד. זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא מכריז. החידוש של החודש הזה לכם הוא חידוש של ישבוטו. ישבוטו, ישבוטו. אין. הזמן לא הולך. הזמן הולך, יש לו את מה שיש לו. ששת ימים עשה השם, וביום השביעי שבת בהינפש. הזמן הולך לקראת סוף. הזמן התחיל באיזושהי נקודה שהיא נקראת בראשית, והזמן נגמר בנקודה שנקראת תכלית מעשי שמיים וארץ. אתה קידשת את יום השביעי, נשמך תכלית מעשי שמיים בארץ. יש ראשית ויש תכלית לבריאה. כאן נמצאת הנקודה שהיא, כאן היא ההתחלה של תורה בעצם. כל פקרו מינים, כל פקרו, כל כפירה של מינים, זה אין, אין עולם אלא אחד. רחמנא ליצלן. אין עולם אלא אחד, פירושו שאין שבת, אין שביתה, הזמן, הדברים הולכים תמיד. אם אתה רוצה להכניס לתוך קצב הדברים האלה עוד כמה תכנים, מה טוב ומה נעים, אבל הכל יהיה בתוך המערכת הזאת. המערכת היא מערכת שלא ישבות. זאת מערכת קבועה וככה היא הולכת. היא תמיד הייתה, היא תמיד תלך. רחמנא ליצלן מהידת. זה דבר שהוא עקירת כל התורה כולה. כאן המוקד, כאן המוקד, החודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שמצטוו איתו. כמובן מאליו, כבר הזכרנו פה כמה פעמים את דברי הגר"א. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל היא הבראשית, הבראשית של המערכת שנקראת תורה. במקום זה באה הבראשית של המערכת שנקראת עולם, שנקראת בריאה. אבל החודש הזה לכם פירושו גם בראשית. זה קידוש החודש. עיבור השנה יש כאן עומק מיוחד. בעיבור השנה יש עומק מיוחד. אותה יציאה מסדר הזמן שיוצאים מקדשי שביעי, מקדשי החודש. אז הם הרי יוצאים מזמן. זמן החמה הוא במערכת אחת, הוא הולך לו בדרכו שלו. והזמן שלנו הולך בדרכו שלו, ונמצאים כאילו שני זמנים בעולם, והם לא מתאימים בכלל. הם לא מתחברים ביחד, הם לא מתאחדים לעולם. האיחוד של שני מערכות הזמנים האלה, להראות שגם מקצב הזמן של האומות שמונות לחמה, החמה אין בה חידוש. אין בה חידוש. אותה מערכת זמן של העולם כולו, שהם כולם מונים לחמה. אותה מערכת זמן מתחברת ומתאחדת עם הזמן הזה שנתחדש בחודש הזה לכם. הם מתחברים ביחד, הם מתחברים ביחד, והזמן הוא אחד בעצם. הוא ביחד, הם מתאימים זה לזה. זה מה שנקרא סוד העיבור. סוד העיבור פירושו. עיבור פירושו, איך מציאות אחת נושאת בתוך עצמה. מציאות שנייה, והם קיימים שניהם ביחד. וישנה אפשרות שהמציאות הזאת, שהיא נושאת בתוך עצמה את המציאות השנייה, תילד אותה. והיא תלך לה בקצב לעצמה. היא תחיה ותנהל לה חיים עצמאיים. אבל סוד העיבור אומר, סוד העיבור אומר, שגם אחרי שהדבר נולד, וגם אחרי שהוא מנהל לו את חייו שלו, אז כל זה כולו, כל זה כולו נמצא בתוך אותה מערכת אחת. בתוך אותה מערכת אחת. שניהם יוצאים, בקיצור, מאותה מערכת. ומילא הם חוזרים, חוזרים בחזרה, מתחברים ונעשים אחד. זה המשפט, זה המשפט. המשפט הוא המשפט הגדול, המשפט הגדול, המשפט האמיתי. לעשות בהם משפט כתוב. לעשות בהם משפט כתוב. אותו משפט גדול, אותו משפט גדול, אותו משפט שיהיה בעמק יהושפט, כן, בזמן שבורא העולם יביא את כולם למשפט, למשפט הגדול. המעין של אותו משפט, המעין של אותו עמק יהושפט, המעין של אותו משפט נמצא בתוך המערכת הזאת. זהו, קידוש החודש ועיבור השנה. כאן נמצאים המשפט. זה משפט, וההכרעה אומרת, ההכרעה אומרת בכיוון של קצב הזמן הזה, קצב הזמן הזה, זהו, זאת ההכרעה. והזמן הזה מכריע את הכף, כן, הוא מכריע את הכף, עד כדי שהזמן השני גם הוא מצטרף אליו. מערכת הזמן השנייה גם היא מצטרפת אליו, וזה קורה על ידי חודש העיבור. כבר דיברנו כמה פעמים, הזכרנו הרבה פעמים, ש... מספר 12. מספר 12. זהו המספר של כל התפשטות, של כל מציאות, תהיה איזו שתהיה. כל דבר מתפשט. אנחנו רוצים שנקודה מסוימת מתפשטת, אז היא מתפשטת לשישה כיוונים. ואותם שישה כיוונים, זאת נקראת התפשטות של 12 גבולי אלכסון. כמו שכתוב, כמו שחזל אומרים בספר יצירה. הרבה פעמים כבר הזכרנו את זה. בית, כן. אז יש שם 12 חיבורים כדי שהוא יהיה בית. אלה הם ארבעת החיבורים בכיוון זה, ארבעת החיבורים בכיוון זה, וארבעת החיבורים בכיוון זה. זה מחויב המציאות. רוצים לחבר ארבעה קטלים, כן, עם תקרה ועם רצפה. זה נקרא בית, כן. אין אפשרות אחרת. זה לא משנה אם ארבעת הקטלים הם בעיגול או בריבוע או שזה משושה או שזה, כן, או באיזה, לא חשוב באיזה צורה שעושים את הדבר. אבל עקרוני, יש כאן ארבעה צדדים, ארבעה רוחות, מעלה ומטה. החיבור של ארבעה רוחות, מעלה ומטה, מחייב את 12 גבולי אלכסון. 12 גבולי אלכסון זה הכוונה, יש כאן 12 חיבורים בין צד לצד כדי שייווצר בהם. חייבים להיות 12 חיבורים. זה נקרא 12 כדי שזה יהיה בית. הבית הזה בכללותו כבית, זהו המספר המשלים. 13 שהוא משלים לגימטריה 1. כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים, הדברים כתובים, אפילו בדברי חז"ל עצמה. זה משלים למספר 1. 1 בגימטריה 13, וזה משלים למספר 1. הבית בכללותו הוא 1. אלה הם י"ב השבטים ויעקב אבינו איתם, שזה א', יעקב, ח', כמו שהזכרנו אותם פעמים בדברי המערב. א' יעקב, ח' בני הגבירות וד' בני השפחות. אחד, כל הדבר שלם, דבר שלם, אז הוא במספר הזה. דבר שלם, מציאות שלמה. מציאות שלמה, בית שלם. אז הוא, המספר הזה זה המספר שיוצא ממנו. כדרך שההתפשטות בחלל היא התפשטות ל-12, התפשטות בחלל, התפשטות מבחינת מקום, היא ל-12, שכל נקודה מתפשטת להיות בית, להיות חלל. אז החלל הזה יש לו את ארבעת הצדדים ואת המעלה ואת המטה. זה נקרא, זה מבנה של חלל. זה המושג. כך באותה מידה מתפשט הזמן ל-12. ירחים. כך בדיוק באותה מידה. הזמן עצמו גם הוא מתפשט ל-12 ירחים. 12 ירחים. זאת הצורה שבה הדברים מתפרסים, מתפשטים. כשכתוב בפסוק, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. פירוש, שאת השמיים, את הארץ, את הים ואת כל אשר בם, את כל זה עשה כביכול בורא העולם ששת ימים. ששת ימים. דהיינו, הפריסה של הדבר הזה, היא, לא כאן המקום. לא כאן המקום ולא כעת הזמן. לבאר היטב יותר את הדבר הזה. כבר דיברנו על זה פה כמה פעמים. האפשרות שכל זה יתפורר, וכל זה יהיה, ילך, כל אחד לכיוון אחר. מה שעושה את כל זה לאחד, זה אותו חודש, שהוא החודש, חודש העיבור. חודש העיבור הוא אותו כוח 13 שיש בשנה, שהוא מחבר את כל האוהל להיות אחד. כל האוהל נהיה אחד בחודש ה-13. רק משום העובדה הזאת, יש עוד חודש אחד. כך הפריסה של השנה היא 12. אין יותר מ-12 כפריסה. והתפיסה של אחד זו צריכה להיות תפיסה של צורת אדם. האדם הוא זה שמאחד את כל הבריאה. אבל אם במערכת הזמן עצמה לא היה חודש עיבור, חודש העיבור הזה, זהו החודש שהוא המאחד של שני מערכות הזמן ועושה אותם לך. להבין, הדבר הזה הוא לא נתון קבוע. הדבר הזה הוא אך ורק בשיקול דעת, והוא בא אך ורק בהכרעה של סנהדרין של ישראל. זה רק בהכרעה של בית דין של ישראל, רק בכוח ההכרעה הזה אפשר לעשות דבר כזה. ואותו חודש נוסף, אותו חודש נוסף, נכנס לסדר הזמן, רק כהכרעה לכיוון הזה. הוא זה שלוקח את שני הדברים ביחד, ומכריע בכיוון, כן, באותה הכרעה. היא ההכרעה הזאת שעושה את הזמן לך. בעצם הזמן מצד עצמו, אז הוא מציג בפנינו דין תורה. מציג בפנינו, כל אחד לך טוען לכתר. אי אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר. כל אחד ואחד טוען לעצמו, למהלך משלו. זה מהלך של זמן, זה מהלך של זמן, וכל אחד ואחד תובע לעצמו את הבלעדיות, את ההיות לבד. לחבר את שניהם ביחד, ולהכריע בין שניהם, וליצור זמן שהוא מחובר משניהם ביחד, והוא ההכרעה האמיתית של הזמן. זהו הזמן של תורה. זהו החודש הזה לכם. זהו הזמן של תורה. שהוא לא זה בלבד שהוא קיים כזמן של תורה, אלא שהוא גם מכריע כנגד הזמן שכנגד. כנגד הזמן שהוא מייצג את האפשרות האחרת. להבין. יש עוד דוגמה אחת. קיימת עוד דוגמה אחת לפריסה של 12. גם מבחינת מקום אמרנו, גם מבחינת זמן אמרנו, גם מבחינת צרכיו של אדם. מבחינת הפריסה של האדם כקיים בעולם. בספר יצירה הוא הולך ומונה את כוחותיו של אדם ב-12. כוחות האדם ב-12. גם האיברים המרכזיים של האדם, גם הם נמנים ב-12. הפריסה של האדם בהיותו בעולם, גם היא ב-12. אלו 12 הברכות האמצעיות של 18. 12 הברכות האמצעיות שלושת הראשונות שהם דברי שבע, שלושת האחרונות שהם הודעה, ושנים עשר האמצעיות שהם צרכיו של אדם. זאת אומרת, האפשרות של האדם להיות בעולם. האפשרות שלו לחיות בעולם, להיות בעולם, להתקיים בעולם. אלו הם צרכיו, 12 הצרכים של האדם. אותם 12 הצרכים של האדם הם הברכות האמצעיות שעליהם אנחנו מבקשים שלוש פעמים ביום. באו חכמי ישראל והוסיפו ברכה 13. ברכה אחת נוספת. והיא ברכה ברכת המינים. זאת הברכה שאומרת, אומרת, מצא. נקריא את השם הרמב"ם. רבו האפיקורסים בישראל והיו מצירים לישראל ומסיתים אותם לשוב מאחרי השם. וכמה שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, עמד הוא בית דינו והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני השם לאבד האפיקורסים, וקבע אותה בתפילה כדי שתהיה ארוחה בפי הכל. הברכה הזאת, מה שהיא אומרת, חלילה, באותה, אנחנו מדברים פה על מצב של, זאת הברכה האחת והיחידה שמדברת על מצב של מלחמה בין שני צדדים. הם מצירים אותנו מאוד, והבקשה הזאת, התפילה הזאת, מבקשת שהם ינוצחו, יובדו. זו תפילה פשוט לנצח, שהם ינוצחו. תעקר, תשבר, תמגר. זאת ברכה שמבקשת, זאת תפילה על המיגור, על האובדנם שלהם, לאבד האתיקות. זאת הברכה ה-13 שהיא מקבילה לאותה הכרעה של 12 ו-13, כן. זהו ה-13 של חודש העיבור. אותו 13 של חודש העיבור שהוא בא להכריע, כן, לקבוע, כן, באותה תביעה, באותם שני צדדים שהם באים ביחד, שני צדדים שבאים לפנינו לדיון, וזה אומר כך וזה אומר כך, זה תובע לעצמו זכויות וזה תובע לעצמו את אותם זכויות. ששניהם באים לפנינו לדין, אז מה עלינו לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות? כאן אנחנו צריכים להשתמש באותו כוח הכרעה. זהו כוח ההכרעה שבו אנחנו חייבים להשתמש. הוא, אותו כוח הכרעה, עליו אנחנו מדברים. אותו כוח, זהו הכוח שהוא התוספת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואלה מוסיף על עניין ראשון. אותה תוספת היא אותו כוח הכרעה במקרה שיש כאן שיקול, במקרה שיש כאן שני צדדים, והדבר צריך להיות, הדבר צריך להיות מוכרע. כאן נמצאת ההכרעה. גם את זה קבעו רבן גמליאל ובית דינו, משפט, משפט. זו ברכה שהיא מגיעה מיד אחרי מלך אוהב צדקה ומשפט. מיד אחרי מלך אוהב צדקה ומשפט, אנחנו מתפללים את התפילה הזאת, בדיוק כמו שמיד אחרי פרשת משפטים חל חודש העיבור. תמיד, בכל שנה. מיד אחרי מלך אוהב צדקה ומשפט. מלך אוהב צדקה ומשפט. כאן אנחנו לומדים משפט, כן, מדברים על משפט, קובעים משפט, ובפועל, כן, בפועל, כאן המשפט. כאן נמצאת ההכרעה. אותו כוח הדין, כמו שאמרנו מקודם, אותו כוח הדין דק, כמעט בלתי נתפס. אי אפשר להעביר אותו, אי אפשר למסור אותו, אי אפשר לשטוח אותו, אי אפשר לפרוס אותו על השולחן. על השולחן אפשר לפרוס רק את הצדדים, צד זה וצד זה. אם צד זה צודק, או צד זה צודק, אז אם הצד הזה לא מועמד היטב, נו, מי? אבל אם שני הצדדים מועמדים היטב, ושני הצדדים באים לדיון, ואנחנו לא יודעים, יש כאן צד כזה, צד כזה, ואנחנו לא נדע. אין, אין. ההכרעה צריכה להיות רק מתוך טעמי הדברים, מתוך עומק הדברים, מתוך הכרע הדעת. הכרע הדעת. צריך להוציא ולגלות מתוך דברי שניהם את המציאות האמיתית. המציאות האמיתית נתפסת רק מתוך, אותו עמוד עד אמצעית שמביא את שני הצדדים בחשבון. אותו כוח דעת שהוא הדעת המכרעת, הדעת השוקלת ומכרעת לכיוון הנכון. בלי הכוח המיוחד הזה, אז אנחנו לא נוכל להתגבר. לא נוכל לעולם להעמיד את כמה מילים על על מה שזה נוגע לנו. המצב אצלנו הוא כזה ש קל יותר לקבל את מה שנתקבל בסיני מאשר לקלוט את אותו כוח שניתן באלה המשפטים אשר תשים לפני. להבינם טעמי הדבר, למצוא את אותו כוח הכרעה במקרה שבא מישהו ומעמיד מציאות אחרת. מישהו שמעמיד מציאות מתנגדת, מציאות שצריך להחליט, להכריע בין שתי המציאויות האלה. שני הפנים האלה של המציאות, כשהם מצריכים הכרעה, מחייבים הכרעה, אז אנחנו די עבודים. אנחנו מסכנים מאוד. לא מדובר פה כלפי אחרים. עם אחרים אפשר להסתדר. אחרים זאת הבעיה הקטנה. אבל לכל אחד, כל אחד הרי הוא שופט ודיין בעצמו. לכל אחד יש שני צדדים בתוך עצמו. כל אחד נברא עם שני כוחות מתנגדים. ושני הכוחות המתנגדים אז הם. בלי אותו כוח דעת, בלי אותו כוח הכרעה, בלי אותו כוח שיפוט, בלי אותו כוח שיודע, יכול להכריע באמת לכיוון הזה. באמת אותה המשפטים אשר תשים לפני. אותם המשפטים אשר תשים לפני. וב מוסיף על עניין ראשון. להסביר להם, להבין, להבינם טעמי הדבר, להבינם את, כן, את אותם מהלכי הדעת שמחייבים את כל הדברים. איפה מצאנו אחד שיועמדו בפניו כל הדברים ויועמדו בפניו בשיקול שווה, והוא בדעתו, בדעת נכונה ושלימה, בוחר באמת בדבר הזה? הרי זאת עיקר עבודתנו, זאת העבודה שלנו, בזה אנחנו חייבים בכל עת ובכל שעה. ובחרת בחיים, אנחנו חייבים לבחור בדבר. אם אנחנו לא בוחרים באמת בדבר הזה, אם הכוח הזה, אם כוח הדעת הזה לא משמש אותנו, אז בניסיון הקטן ביותר אנחנו נלך לאיבוד. בניסיון הקטן ביותר. אדם שבחר בטוב, אז פיתוי שיבוא, הוא תמיד יוכל לטעון כנגדו, עם מי הייתה ושילחתיה. כבר היה לי את הדבר. הדבר הזה כבר היה בי. כבר בחרתי בדבר הזה כנגד הדבר. בחרתי בו. ואלה המשפטים אשר תשים לפני. המשפט הוא הדבר היחידי עולם נקרא שני תארים שאנחנו מכירים. בורא העולם נקרא אוהב עמו ישראל ואוהב צדקה ומשפט. אהבתי אתכם, אמר השם. זה כתוב בספר מלאכי בסופו. הנביא מלאכי אומר. הנביא האחרון אומר לבני ישראל. אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו. הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. אומרים על זה אפילו חז"ל. הלא אח עשיו, גם במצב של אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. מצב ששניהם זהים כמעט. קשה להבחין ביניהם. אהבה היא לעולם בחירה. היא לעולם בחירה. אני אוהב דבר מסוים, פירושו שאני רוצה בזה, רוצה בדבר הזה. אם יש כאן איזושהי, מבקשים הכרעה בין שתי מציאויות, אז ההכרעה העיקרית היא האהבה של הצד הזה. היא ממילא בחירה. זאת בחירה באותו צד. אהבה היא תמיד מעבר לטעם ודעת. היא תמיד מעבר לאפשרות להסביר. ויכולים שני הדברים להיראות אותו דבר. אבל יש כוח בחירה שהביטוי שלו הוא, אני בחרתי בדבר הזה ובו אני חפץ. אני רוצה בזה. אני רוצה בזה. זאת הכרעה באופן אחד. באופן אחד. הכרעה של משפט לא נעשית בדרך אהבה. אוהב פסול להיות שופט. הכרעה של משפט היא הכרעה של כוח הדעת. כוח הדעת מחליט. אלו שתי ההכרעות. ההכרעות האלו. השופט לא יכול להיות בוחר בדבר מסוים. אם השופט יבחר בדבר מסוים, הוא לא שופט. לבחור בדבר מסוים, זה לא משפט. להעדיף דבר מסוים בהכרה דעת שכך צריך להיות הדבר. זה משפט. אבל זה במערכת שיפוט. זה במערכת שיפוט, זאת מערכת שהיא נתונה לדעת. מערכת שהיא נתונה ליחס אל המידות, מה שמדבר אל האדם בעצמו. כאן ההכרעה היא בבחירה של אהבה, שגם זה 13. כמו שידעו. הזמן קצר, אי אפשר לה, באמת קשה להאריך, אי אפשר להאריך. אז נצטרך לסיים ותן לחכם ויחכם עוד. מי שתקוע וצריך לחכות רק לאותו יובל, לאותו שופר גדול שיחלץ אותו. זאת אומרת שבעצם, במילים אחרות, הוא נרצה. הוא זה שטוען, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, שאשתו לא אשתו, האדון לא אדון, האישה לא אישה, והבנים לא בנה. הרי הם לא מתייחסים אחריו. הם לא מתייחסים אחריו. האישה היא לא אשתו, הבנים לא בניו, והאדון הוא לא אדוניו. אבל הוא אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. זאת אומרת, הוא העביר את אותו כוח אהבה שלו. ובחר באותו דבר שהוא הדבר ההפוך לאמת. טעה באותו משפט. אז המשפטים אשר תשים לפניהם אומר, שויגישו אדוניו אל האלוקים, ויגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, אוזן זו ששמעה על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. והלך ומחר עצמו, או מחר עצמו, יביא את עצמו למחירה. תרצה. אותה אוזן צריכה להרצה. האוזן השימה. מדוע לא רוצים אדם שעובר על מה שנאמר במעמד הר סיני בדברים אחרים? כל עבירה צריכים לרצוע בן אדם. אוזן ששמע על הר סיני לא תחלל שבת. והלך וחילל שבת, צריכים לקחת אותו ביום ראשון ולרצוע אותו. מדוע רוצים אך ורק את מי ש... אוזן ששמעה כי לי בני ישראל עבדים. תראו, הדברים הרי ברורים. כאן נמצא שורש כל הדיברות כולה. כאן נמצאת הדיברה הראשונה. לא שמע את הדיברה הראשונה, הוא צריך להירצה. זה מה שבעצם רצינו לבאר. עומדים, המצב שאנחנו עומדים בו היום, הוא לא כל כך, הטיון הגדול שלנו היום, זה לא בשלילת מעמד הר סיני חליל. אין מי שיכול לעמוד ולשלול את מעמד הר סיני. כאן החשש, לא מזה הפחד. פחד הגדול הוא מהצגת דברים שהם חלילה, רחמנא ליצלן, אלטרנטיביים למעמד הר סיני. תרבות אחרת. האפשרויות האחרות. כל האפשרויות האחרות. כל זה, כל מה שמעמידים בפנינו, אפשרויות אחרות. ואנחנו חייבים לבחור. חייבים להחליט. זאת ההחלטה שלנו, אנחנו השופטים. המשפטים אשר תשים לפנינו. הניסיון הגדול, כאן הניסיון הנורא. לא לוקחים מאיתנו את מעמד הר סיני. אבל הניסיון שלנו הוא באלה המשפטים אשר תשים לפנינו. אנחנו עומדים בניסיון. לא יהיה לנו, אם אנחנו, את כוח הדעת, אם לא נדע להשתמש באותו כוח דעת, אם לא נדע להשתמש באותו כוח שהוא שופט, מחליט, מכריע בין שני צדדים שהם יכולים להיראות שווים. אותם שני צדדים שיכולים, שמים את עצמם בפנינו ומראים את עצמם כשווים. כוח הדעת הזה, כוח הדעת הזה, כבו, והוא כוח שאם אנחנו לא שומרים עליו אז הוא איננו. אין, בן אדם לא יכול על ידי שום חשבון בעולם, שום חשבון מתמטי, או שום אופן אחר, לעולם לא יביא אותנו, לעולם לא יביא אותנו, להכרעה בין שני צדדים שמעמידים את עצמם כשווים. הכוח להחליט, אותו כוח מעודן, שהוא מחליט בין שני הצדדים האלה, מחליט בין שני הצדדים האלה, הוא אותו כוח דעת, שיש לנו אותו, רק עד כמה שאנחנו מחברים את עצמנו, האות שאומרת את ואלה המשפטים אשר תשים בפניהם. אז זה נאמר בוו מוסיף על עניין ראשון. וכתוספת, וו מוסיף על עניין ראשון. חייב.